הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הצ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון.
היי חברים, אני ערן שומרון מהמכון הישראלי לניהול מעשי, חברה שמייעצת לבעלי עסקים, איך להקים ולנהל עסק שעובד איתם ובלעדיהם, ובאמצעות זה להגיע להצלחה ניהולית ופיננסית, ותודה רבה לכם שהצטרפתם אליי לעוד פרק בפודקאסט הצ'יפסר. המטרה של הפודקאסט הזה זה לראיין, לפגוש יזמים, בעלי עסקים סופר מעניינים, וללמוד מהם ולקבל מהם כלים לחיים, להתמודד עם משברים וכדומה. ואם אתם שואלים את עצמכם מה הקשר לצ'יפסר, אני מזמין אתכם לחזור לפרק הראשון שבו סיפרתי את הסיפור שלי. ואני באמצעות הסיפור האישי שלי יודע שכשאנחנו חווים משברים, אלו יכולים להיות רגעים שבהם אנחנו מרימים ידיים, אבל אלו גם יכולים להיות רגעים שמהם אנחנו צומחים והופכים להיות חזקים יותר וטובים יותר, וזה מה שננסה ללמוד מהאורחת הכי מדהימה שאני פגשתי בשבועות האחרונים. לין, מה שלומך?
ברוך השם.
איך את מרגישה?
תודה לאל, הכל בסדר גמור.
לין מסטודיו פאשה.
כן.
למי שלא שמע, או הגברים שבינינו כנראה, כמה משפטים על סטודיו פאשה?
מוסד אופנה ישראלי, קיים כבר עשרות שנים. אני דור שלישי למותג, ולנשים, בחורות, בכל טווח הגילאים. ואני למעשה עושה ידי בכל במותג, מניהול ועד מחלקת עיצוב.
אז גילוי נאות, או נספר קצת הרקע, אני לא הכרתי את לין או את סטודיו פאשה עד לפני מספר חודשים, ובאחת הנסיעות לבקר את ביתי בצבא, אז שאלתי אותה, האם היא מכירה עסקים מעניינים, עסקים שאולי אני לא חשוף אליהם, כי אני כבר זקן, והיא צעירה, והיא אמרה לי, תשמע, אני מאוד אוהבת את סטודיו פאשה.
וזה ריגש אותי ברמות.
היא ילדה בת 19.
כן.
אבל הכי מדהים שגם אשתי, מסתבר שאשתי, שהיא בת 38.
זה בדיוק סטודיו פאשה. זה לילדה בת 19 ולאימא שלה. שתיהן ימצאו את עצמן בתוך התמהיל והמותג, ושתיהן ייצאו עם שקיות.
מדהים. אז מאיפה סטודיו פאשה מתחיל? איפה השורשים?
סבא שלי מצד אבא, הוא היה גאון טקסטיל. הוא אפילו כתוב בספר הטקסטיל הישראלי, והוא עשה חיל בכל הנוגע לבדים, דפוסים, טקסטורות, וסבא שלי למעשה הציע לאבא שלי להיכנס יחד איתו, להמשיך את דרכו, וגם אבא שלי וגם דוד שלי בזה אחר זה נכנסו, והפכו את העסק ממותג של בדים לבגדים, ואני הדור השלישי.
למעשה האבא שלך והדוד הפכו את זה למותג אופנה?
למותג אופנה שבעיקר נגע בנשים קצת יותר בוגרות, וכשאני נכנסתי בגיל 20, 20 וחצי, אני כבר 36, ממש מיד בשחרור מהצבא, אני בכלל חלמתי להיות שחקנית, תכף ניגע גם בזה, הפכנו את המותג הזה לתמהיל הרבה יותר רחב, שכמו שאתה מספר על הבת שלך, הוא כבר מתחיל בגילאים מאוד צעירים היום, 16, 17, עד אינסוף.
אז מגיל 16 וצפונה.
כן, צפונה.
והשאלה שתמיד עולה כשמדברים על עסק משפחתי, כמה מזה זה תלוי בך? כמה כאילו זה בא מ-אני רוצה, וכמה נגררת לזה בעל כורכך?
אני כל חיי הייתי סמוכה ובטוחה שאני אהיה שחקנית. הייתי בסדנאות משחק, בתיכון הייתי בסדנת משחק של בית צבי, 4 שנים. בתקופת הצבא הייתי בסוכנות שחקנים. אצל רודיקה אלקלאי, אפילו עשיתי אודישנים, את רובם לא עברתי, ומיד בשחרור מהצבא, אבא שלי אמר לי, תשמעי, יש לי איזה נסיעת עבודה מאוד מאוד חשובה, ואני תמיד האמינו בי, ואני רוצה שתעשי אותה. ואמרתי, יאללה, איזה כיף, זה מה
חול.
עכשיו? כן, חול, ברור, אני נוסעת, אני עושה את זה. והנסיעה הייתה מאוד מוצלחת, ושם הבנתי שיש לי הרבה מה לתרום, גם לעסק המשפחתי כמשפחה, וגם להתפתחות שלו.
ואת מתחילה להתאהב בזה תוך כדי?
לגמרי, לגמרי תוך כדי. לא תיארתי לעצמי שאני... בצבא עוד הייתי בטוחה שאני אהיה שחקנית, ורגע אחרי השחרור כבר נכנסתי פנימה ונשאבתי לזה, ולא ראיתי שום אופציה אחרת כבר.
הבנתי, אז זה אירוע אפיזודי חד פעמי, הפך להיות אהבה אחת גדולה, והיום איפה, מה התחושות כלפי אובדן קריירת המשחק?
לא מתקרבנת, על זה אני מקשימה את זה דרך בעלי, בעלי הוא שחקן תיאטרון בהבימה, אז תמיד שהוא מקבל איזה תפקיד שווה, או איזה משהו וזה, אז אמרתי, יואו, איזה כיף, אני באה ורואה אותו, ואני מרגישה, מרגישה את זה דרכו, חלק מזה, כן.
מדהים. דיברת על העניין ש... אתם פונים גם לקהל צעיר, וגם לקהל ותיק, וגם על התהליך שעברתם, כי בעבר זה היה יותר לקהל בוגר.
נכון.
איך עושים את השינוי הזה? איך לוקחים מותג שמכוון ללקוח ספציפי, ונותנים לו רלוונטיות לעוד לקוחות?
אני חושבת שכשאתה עסק מאוד ותיק ומנוסה, אתה כל הזמן צריך להתאים את עצמך לרוח התקופה, ולחפש איך להתפתח. אתה לא יכול אף פעם להיות סטטי באותו מקום.
נכון.
וכחלק מההתפתחות הזאת, כשאני נכנסתי, אמרתי, אוקיי, זה לא רק זה, זה גם זה, וזה גם הקהל הצעיר, וזה לא רק קולקציה מסוימת, זה יהיה תמהיל מאוד רחב, וניתן תשובה ומענה לסל קנייה שלם. ולמעשה ככה כל הזמן אנחנו מתאימים את עצמנו לרוח התקופה, גם אם זה לאונליין שפתאום נכנס.
השאלה אם זה בגלל שמגיע מנכלית או מישהי צעירה שהיא בעלת השפעה,
גם.
ואומרת, רגע, איפה המקום שלי בתוך החברה? כן. או שזה משהו שהוא מובנה, כאילו זה תהליך שאנחנו כל הזמן שואלים, אוקיי, מה יקרה בעוד שנה, מה יקרה בעוד שנתיים?
זה תוך כדי תנועה. זה צוותים מאוד טובים במחלקת עיצוב, שאתה צריך לסמוך עליהם, שאם הם באים ואומרים, תשמעו, חסר לנו ככה, אנחנו מרגישים ככה, אנחנו גם מאוד חשופים לביקורת, ואני אוהבת ביקורת, אני ניזונה ממנה. גם ביקורת שהיא לא טובה. ובאינסטגרם שלי, בהודעות הפרטיות, אני מקבלת עשרות הודעות ביום. וחלקם זה ביקורת ודרישות מלקוחות, והם יודעות שאני מאוד נגישה. וגם ביקורת הזאת היא בונה ושומרת עליי כמותג כל הזמן רלוונטי, כל הזמן מעניין.
איך זה בא לידי ביטוי? קיבלת ביקורת על איכות הבד או על איכות?
על מידות למשל. על מידות. שהמידות הן רק עד מידה 42. והבנו שיש דרישה מטורפת, שאף אחד עוד לא באמת עשה את זה כאן בארץ והצליח בזה. לא בארץ ואגב גם לא בעולם. במידות גדולות שמדברת על מידה 44 עד 52. ואמרנו, אוקיי, אנחנו מקבלים את הביקורת, ואנחנו נתחיל לבנות את זה, ולעשות את זה, וככה נולד קרבי. אז היום זה לא רק הצעירות, וכל טווח הגילאים, היום יש לנו גם את קרבי, שזה מידות גדולות.
שבא לתת פתרון
מענה,
לבעיה שצפה.
בטח.
פתרון לבעיה שצפה.
ולשבור את תקרת הזכוכית הזאת. וזה גם מפחיד. כי מותגים כל כך גדולים ובינלאומיים לא עשו את זה, אז למה אני כן? זה האמונות המקבילות האלה. למה שאני אעשה את זה? אבל זה להאמין שזה חייב לקרות.
מדהים. דיברנו על זה שזה דור שלישי. העסק הוא של כולם.
נכון.
שלך, של האחים, של אבא, דוד. איך שולחן שבת ומשפחה וניהול עסק, איך כל הסלט הזה מסתדר?
העבודה כן מגיעה הביתה, ואני לא מאמינה שיש עסק משפחתי שזה לא קורה. אני הכי פרודוקטיבית לצורך העניין בשעות הלילה, אז זה נורא כיף שאני יכולה להרים טלפון ולדבר. לפעמים יש מתיחות מסוימת, אבל החוכמה בלנהל עסק משפחתי, זה לדעת שלכל אחד יש את התפקיד המאוד מוגדר שלו, ולסמוך עליו, בעצם זה הפורטה שלו, זה מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, ויחד באחדות לנהל את כל הדבר הזה.
אבל מה קודם למה? האמון, זה שאני יודע שלא משנה מה תהיה החלטה, היא באה ממקום נכון, מקום נקי נקרא לזה, או דווקא הגדרת התפקיד, שכל אחד יודע, זה הגדרת התפקיד, שאני לא דורך למישהו אחר על הרגליים.
אני חושבת שזה גם וגם.
זה שילוב של שני דברים.
לגמרי, כן.
את צעירה.
36.
36. ואימא צעירה.
אימא, שני ילדים.
שני ילדים. ואיך משלבים קריירה של מנכ"לית, עסק, עם כמה סניפים?
היום 35 סניפים.
חתיכת מפלצת.
נכון, בפריסה ארצית, ויש לנו גם אתר אונליין.
אז איך משלבים בין כל הכדורים שבאוויר?
אז זה מאוד מורכב. אני מנסה כל יום מחדש לפצח את הנוסחה הזו. איך איך אני משלבת, ואני גם אימא מאוד טוטלית. או אני או בעלי מוציאים מהגן, לא מטפלת ולא סבתא, ואני גם עובדת כל יום, וזה לג'נגל, זה לג'נגל ולקבל את זה, ואם היה יום עם קצת מצפון לכאן, אז אוקיי, זה היה יום כזה, מחר יום חדש, היום נתתי קצת יותר לכאן, קצת יותר לשם, אבל זה כל הזמן לג'נגל ולחפש את האיזון הזה גם שלי.
אבל יש לך כללים מסוימים בניהול זמן הזה? זאת אומרת, יש כללים, סתם דומה, יום שישי קודש למשפחה, או אני לא יודע.
אנחנו שומרים שבת, אני ופעלי. אז זאת מתנה ענקית. אנחנו בכניסת שבת מחבים את הטלפונים, וזה כיף שאין דברים כאלה, לילדים ולנו כזוג.
זמן איכות.
זמן איכות, שם אין עבודה. וגם בבית לא מדברים על עבודה בשבת. אבל עד אותו רגע, עד השבת, אנחנו עובדים 24/7, אין לי את השעות שאני אומרת, כאן אני לא זמינה, זה העסק שלי.
נכון.
והוא חשוב לי לא פחות. הקריירה וההורות.
זה עוד ילד.
בדיוק, זה ממש עוד ילד.
אז איזה מחירים משלמים על הדבר הזה, של להיות אמא צעירה ולהיות מנכלית ועסק משפחתי?
אני לא יודעת אם לקרוא לזה מחירים, כי אני אדם ש...
לא, יכול להיות שתקבל את המחירים באהבה.
כן, בדיוק, אני מקבלת אותם באהבה. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בעיקר אחרי הלידות, שאני... נורא רציתי להתמסר לאימהות, ולהיות שם שנה בבית, ולטייל בפארקים עם קפה, ולשבת על ספסל עם קריך, זה לא טעם את הקריירה שלי, וגם כאן הייתי צריכה לראות איך אני עושה את הכל יחד, וכל הזמן אמרתי, אם הייתה לי אפשרות לנהל חופשת לידה של שנה, של שקט מהעבודה, הייתי עושה את זה, אבל אני חושבת שזה הדברים האלה, זה המחירים הקטנים האלה שלה, לשלב כל הזמן.
הבנתי. איזה משברים חוויתם? אנחנו עכשיו חרבות ברזל,
נכון.
לא מזמן, לפני כן הייתה קורונה, איפה זה פוגש את סטודיו פאשה, איפה...
אני חושבת שהקורונה והמלחמה של השבעה באוקטובר, אלו שני משברים שונים לחלוטין. הקורונה כמו הוציאה את העולם לשיפוצים. היה שוק מאוד גדול, זה הייתה פגיעה שלא פסחה כמעט על אף אחד, בעיקר בקניונים, הרגשנו את זה בסניפים, שהתריסים פשוט...
סגורים.
סגורים. אבל בקורונה אנחנו ראינו את זה כחלון הזדמנויות לחישוב מסלול מחדש. איך אנחנו מפתחים את עצמנו תוך כדי, וזה גם תוך כדי המשבר, כי זה באמת משבר, זה לראות איפה כל משבר תומן בחובו את ההזדמנות הבאה.
נכון.
ואיפה אני יכול מזה לצמוח? אוקיי, האונליין הולך להתפוצץ עכשיו בקורונה. ותפסנו אותו, ועצמנו אותו, ושמנו עליו את הכל. וזה הביא לתוצאות מעולות אחר כך. אבל זה לקבל הרבה מאוד החלטות מהירות תוך כדי תנועה.
שאין לך ודאות לגבי מה תקבלי.
ממש לא, ואסור לך גם להסתמך על, טוב, יש סגר עכשיו, אז אני אצמצם בכמות הקולקציה שאני הולכת לעצב, לגזור, לתפור, כי יש עכשיו קורונה, ואני לא יודעת מתי יפתחו, אסור לי. אני כל הזמן צריכה להיות בתנועה, כדי להיות מוכנה לתרחיש כזה, פתאום שפתחו את הכל מהרגע להרגע, ונתנו את המענה הראוי.
ובפרספקטיבה לאחור, היום, כשאת מסתכלת על היכולת שלך לקבל החלטות, בתקופה של אי-וודאות, איך מקבלים החלטות? איך את מתנהלת עם הפחד הזה, שזה לא יצליח, או שכל המאמץ הזה יהיה לריק?
אני אוהבת לעבוד עם מספרים, עם היסטוריה, עם איזה החלטות למעשה קיבלנו ואיזה תוצאה בסופו של דבר הייתה, ואנחנו סומכים גם על האינטואיציה שלנו כבעלי העסק, שגם אם אנחנו צריכים לקבל החלטות מאוד מהירות, אנחנו יודעים שב-98% אנחנו צודקים, זאת ההחלטה הנכונה לקבל.
סיפרת לי בשיחה המקדימה שלנו שחווית איזשהו משבר אישי.
נכון.
את מוכנה לשתף אותנו?
בטח. זה חשוב אפילו. כשאני ובעלי התחתנו, נורא רצינו ילדים, והתחלנו טיפולי הפריה כשזה לא הצליח, והושג הריון, ונורא נורא שמחתי, והמשכתי לטוס ולעבוד, וההיריון הזה לא הצליח, ובשלב מאוד מאוד מתקדם עברתי לידה שקטה. הייתי בטוחה שאני נורא נורא חזקה, והנה הפרקטיות שלי, והאשת עסקים שבי, אבל זה לא היה כל כך פשוט. זה השפיע לי על הנפש מאוד, והייתי צריכה להוריד 4 הילוכים. הפסקתי עם הטיסות עבודה. זה היה ניכר, זה ממש בא לידי ביטוי. ושמתי את 100% אנרגיה שלי על להיות אימא. ומאוד שמחתי על המשפחה ועל הצוות שהשארתי מאחור, שהם למעשה, שהכל יהיה מושלם. שהכל ימשיך לעבוד כרגיל. אבל כן, היה איזשהו, אני קוראת לזה, זה היה מעין משבר זהות קטן.
חיפוש פנימי.
של המותג.
של המותג.
כן. ומהר מאוד זיהינו את זה, ונכנסתי כמובן חזרה, אבל לא אני, המשבר האישי הזה שאתה שואל עליו, לא באמת הצלחתי להתמסר ב-200% עד שבנו נולד, שנתיים אחר כך.
זאת אומרת, עד שלא באה תרופה.
לגמרי.
אז
כן,
סוג
לגמרי.
של פצע שלא הגליל.
כן, ואז הוא נולד, ולא רציתי לשחרר, ורציתי להיות אימא ב-200%, ועד שכבר התחלתי לשחרר ולחזור לטיסות עבודה, התחילה הקורונה. כן.
יש לי תחושה, אבל שבאיזשהו מקום, א', כל יזם, כל בעל עסק, יש לו את הנקיפות מצפון האלה, איך הוא משלב בין משפחה לבין העסק, כי זה עוד ילד.
נכון.
ואיפה הוא שם את הרגל. ואני חושב שכשיש את הנקיפות מצפון האלה, אתה במקום הכי נכון.
כן?
כי אני אגיד לך גם למה.
למה?
שמעתי את יובל נריה, באיזה דוקו מספר, שכשהוא בבית עם הילדים, יש לו נקיפות מצפון שהוא לא במסעדה ביי. או בית איזו. וכשהוא במסעדה, יש לו נקיפות מצפון שהוא לא עם, עם הילדים. אני חושב שזה איזשהו מצפן מוסרי, שאומר לנו, אוקיי, אתה משקיע 120% בילד הזה, שנקרא העסק, או בילדים שלך, אבל יש לך עוד ילד, תמיד תהיה עם עין אחת פקוחה. אני חושב שאם לא היינו מרגישים נקיפות מצפון כלפי העסק, אז לא היינו יזמים אמיתיים, או אם
נכון.
לא, אז לא היינו הורים אמיתיים.
נכון.
זאת אומרת, זה חלק מהעניין, להשלים עם הכאב.
ואני חושבת שאצל, נראה לי שזה ככה, שיש מצפון אחר גם לאימהות.
חד משמעית.
נכון?
אני, תראי, אני חושב שאבא לעולם לא יוכל להבין
נכון.
מה זה אימהות, כי זה לא יוצא מאיתנו, ולא
נכון.
עזור כלום.
אני לא הצלחתי לחזור לטיסות עבודה, ואני טסה אחת לחודש, לפעמים אפילו לעתים יותר תחופות, שנה וחודשיים. בשתי הלידות, גם אחרי הלידה של בנו וגם אחרי הלידה של מילה. לא הייתי מסוגלת לעזוב לשני הלילות האלה, זה היה לי קשה.
אני יכול להבין אותך.
לא, איך אני ארדם בלילה? התינוק שלי לא לידי. אבל מצד שני יש פה עסק ענק, ואני צריכה לעשות את הטיסות עבודה האלה.
ומי מחליף אותך כשאת לא עושה את זה?
מחלקת עיצוב.
איך שומרים על צוות? כי את כל הזמן מדברת, על הצוות.
נכון.
יצאתי, נאלצתי לצאת לחופשה כלשהי.
הם חלק בלתי נפרד.
איך הופכים אותם לחלק בלתי נפרד? אני פוגש מלא בעלי עסקים, אחד המשפטים הכי שכיחים שאני שומע, אי אפשר לסמוך על הדור הזה, אי אפשר לסמוך על האנשים האלה, אי אפשר לסמוך על עובדים ב-2024.
יש לי נטייה, גם כשאני לוקחת בעל מקצוע, בכל תחום, בין אם זה בביוטי, או אפילו שיפוץ לבית, כשאני בחרתי בבעל מקצוע, אני סומכת עליו ב-200%. אני בחרתי בו. עכשיו, כשמישהי מהצוות שלי, בין אם זה מהסושיאל או ממחלקת עיצוב, שואלת אותי נגיד בהודעה, לין, מה את אומרת? איך הבד הזה לדגם הזה והזה שאנחנו עכשיו עושים לחליפה הזו? אז אני תמיד אגיד לה את דעתי, ותמיד בסוף אני גם אשאל אותה, ומה את חושבת? וזה לתת לצוות שלך גם את המקום שלו, ואת התחושה שאתה באמת סומך עליו, שדעתו חשובה לך.
ואם הדעות שלכם מנוגדות, מי...
זה יכול לקרות.
עם מי נלך, עם העובדת או איתך?
תלוי במקרה.
זאת אומרת, אבל יש מקרים שזה מנוגד לתפיסה
לגמרי,
שלך.
לגמרי, לגמרי. ושאני בסופו של דבר אלך עם מה שאני חושבת, כי יש לי ניסיון, כי זה יושב על משהו שאני בטוחה בו, והרבה פעמים אני אגיד, אוקיי, הן צודקות, ואני גם אוהבת ללכת בדעת רוב.
יפה. אמרת בין הדברים, מה שנותן לי את השליטה בעסק זה המספרים, אני כל הזמן המספרים.
נכון.
איפה זה פוגש אותך ביום יום? איך זה בא לידי ביטוי? את אמרת, אני יודעת מה קורה בעסק שלי, כי אני כל הזמן על המספרים, ואני מנסה להבין האם זה משהו יומיומי. אני יכול להגיד לך שאצלי, היום לא מתחיל בלי ש... עברתי על חשבונות הבנק, עד שלא טיפלתי בגבייה. זה הדברים, האלף בית של ג' דלת, אני קורא לזה, בניהול.
אני פריקית של לוז, של רשימות, של לעבוד באמת, כמו שאמרתי לך, לפי מספרים. כשאני מסתכלת על האתר, ואני מחליטה מה הכמות שאני אעשה מריפית כזה או אחר, זה לא על סמך אינטואיציה. זה על סמך מספרים. אני אוהבת לעבוד גם עם מספרים מדויקים בשטח.
הייתי ב-2015 באורנג' קאונטי בארצות הברית, ושם פגשתי את האיש מרקטינג של טויוטה.
כן.
בחור פרסי שברח מאיראן בשנת 81 ועבר לארצות הברית, והוא אמר לי, I believe in God, אני מאמין באלוהים, אני מאמין באלוהים, יש רק דבר אחד שבא לפני אלוהים, details, נתונים, תן לי נתונים, מספרים, וזה לפני אלוהים.
אז אצלי זה בא ביחד, אבל זה ממש חשוב.
אני מבין.
כשאתה מנהל עסק ואתה רוצה לשמור עליו כל הזמן רווחי ובעלייה ובהתפתחות.
ורלוונטי.
ורלוונטי, אתה חייב להתייחס למספרים.
מדהים. איפה סטודיו פאשה בעוד 10 שנים?
וואו, זו שאלה קשה. לפני 10 שנים, אם היית שואל אותי איפה נהיה, לא הייתי מעלה על דעתי שיהיה לנו אתר כל כך מצליח, לא הייתי מעלה על דעתי בכלל שתחום האי-קומרס יתפוצץ בצורה כזאת. אז אני מאמינה שבהתפתחות כל הזמן, עם עוד סניפים, אנחנו, כן, עם עוד סניפים, עם התפתחות של קרבי ועוד הפתעות טובות, כן.
יש דברים בקנה?
יש דברים, בטח, כן. וגם אתר עם עוד מחלקות.
מקסים.
כן.
אני רוצה להגיד לך מה אני למדתי. אני כל פגישה כזאת לומד המון המון דברים. אז א', למדתי, תמיד יש לי, אני לא סגור על ניהול עסק ומשפחה. יש לזה פלוסים ומינוסים.
נכון.
אני באופן אישי לא הצלחתי לעבוד עם אשתי לצורך העניין. זה לא עבד טוב. העדפתי בסוף לעשות הפרדה ושהיא תמשיך להיות אשתי, ונחיה בשלום. אבל ממך למדתי שכשיש כבוד או אמון, והגדרת תפקיד, זה יכול לעבוד בצורה מאוד טובה. כמובן הנושא של מספרים שאני מאוד מתחבר אליו, גם שמעתי בין השורות כל הזמן, ניהול זמן.
נכון.
הירידה לפרטים.
אני מנהלת זמן על הדקות.
חד משמעית, בלי הפסדי מעבר, בלי בזבוזים.
ממש.
כל דבר מתוכנן. החיבור לאינטואיציה, דיברת על זה, ואני מאוד מאמין בזה, וסך הכל אני חושב שהיכולת, גם כשאנחנו חווים משבר אישי, לתת לאנשים, להגיד להם, אני סומך עליכם, לי יש רק מנהלות, דרך אגב. כל הצוות שלי זה בנות.
אצלי הרוב.
אתם יותר חכמות, יותר חזקות, אבל אני באמת מאמין בזה. גם אומרות כל מה שהן חושבות בלי...
נכון.
גברים, כאילו, יש איזה... לא כולם. אז הרבה פעמים מגיעה אחת מחברות הצוות ואומרת לי, אני חושבת XYZ. ואני חושב אחרת. אני נוטה להגיד לה, את מאמינה בזה? האחריות היא שלך, את מבינה את זה? לך עם זה. זאת אומרת, רוצי, אני כנראה ש... מה שאני יודע, אני יודע, אני לא יודע מה אני לא יודע.
נכון.
זה העניין. לי יקירתי, היה לי מה זה כיף.
יו, תודה, גם לי.
וכאילו זה מדהים שאתם יצרתם מותג כל כך רלוונטי לכל כך הרבה לקוחות ועוד מתפתחים, אז שפו ענק.
תודה רבה.
ותודה לכל מי שהיה איתנו והקשיב לנו, ניפגש בפרק הבא. יום טוב, להתראות.
הצ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון. הפודקאסטים של 103 FM.